רדיו סול סיואייל, סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כסף ועל כלכלת המשפחה מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול. מוזמנים לשלוח לי הודעות במהלך השידור. היום 209 באוקטובר ועדיין 133 אנשים חטופים בעזה. הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות, נאחל ונתפלל שיחזרו במהרה הביתה, מקסימום עד השידור הבא. אני רוצה להתחיל ולהקריא לכם שיר שנקרא תחרות לניסיון מאת נתן אלתרמן. הרקע לשיר. אלתרמן פרסם את השיר הזה ב-15 באוקטובר 1943. הימים הם ימי מלחמת העולם השנייה. הצבא הגרמני ספג אבדות כבדות בחזית המזרחית בעקבות המתקפה של הצבא הרוסי. הגרמנים מציעים לרוסים להכריז על שביתת נשק ולאחר מכן לפתוח בשיחות שלום. אלתרמן בשיר מצביע על הסילוף של המושג שלום ועל הסכנה שבהסכם כזה עם הגרמנים. והשיר הולך ככה. ארבע חירויות נודעות לתהילה החליטו בנשוב רוח סתיו כלילה לערוך תחרות בריצה לשם שחוק, ואשר תנצח זר יותן לה כחוק. אז ניצבו בשורה ארבעתן לאמור. החופש מפחד, החופש ממחסור, החופש מדת וחופש הדיבור. וסביבן הקהל וראשי הציבור. אך בטרם התחילו, אורח לרוץ. נתגלה יצור פלא, צולע וגוץ. איזה חופש מוזר, חמישי במספר, שאפילו ברמז עליו לא דובר. ויגש, מדדה על רגלו החיגרת, אל ארבע חופשות הבנויות לתפארת. ויצחק ארמומי ויגד בקריצה. את חרג המני מכן, בריצה. אז נשאו חירויות את קולן כמו נבל, ותשאלנה בבוז ורחמים, מי הנפל? איזה חופש אתה? ובמצמוץ ולפלוף, סך הנפל, אני הוא חופש הסילוף. צחוק ניתח מסביב כמפה למים. הלזה התחרה עם קלות הרגליים? הוא יכרע, הוא ייפול, הוא יהיה לכלס. הוא חיגר, הוא גמד, הוא משול כחרס. אבל אס, התחרות מתחילה. הצחוק תם. את לאט מתאבן הקהל הנדעם. רחבו העיניים, אילמו כל לשון. הסילוף הפיסח מגיע ראשון. עוד תחרות נערכת, עוד שתי תחרויות. שוב עובר הסילוף לפני החירויות, ובבואן אחריו למקום המסומן, חדלות הן כמעט להכיר את עצמן. אזי פחד נפל על ארבע חופשות, ונשמע רק צקצוק שיניהן הנוקשות, ויותר מכולן, כנקלה בקדחת, רעד כידוע, החופש מפחד. ובמרכז הזירה, התייצב הסילוף, ויקרא, לי הכתר, אני האלוף. הסילוף, זה טבעו, הוא מצניע פנים, הוא מתחיל בריצה למרחקים קטנים. הוא מתחיל בתחרות ניסיון, קו לקו. אבל בא מאמנו את כוח רגליו. ולכן, אם ירשה העולם לא לרוץ, הוא יכול החיגר על הזה והגוץ, לעבור כל תקוות לאומים, כל חלום, ולהגיע ראשון אל מטרות השלום. הנותנים לו לגשת לשדה התחרות, מנחילים מראש תבוסה לחירות. לצערי, למרות שעברו 81 שנה, בעידן הפייק ניוז, השיר אקטואלי מתמיד. מדהים כמה קל להשפיע היום על דעות של אנשים, כמה קל להגיד דברי סילוף ואנשים יאמינו להם. כשאין משמעות לעובדות, מתחילה התבוסה לחירות. לחירות המחשבתית שלנו, ומכאן הדרך לאובדן חירות אישית היא קצרה. תחשבו על זה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחרי הרעיון מיוחד עם האורחת שלי, מורן אלפסי קפלן, מייסדת ויור עמותת הולוקוסט הירו וורלדווייד.
הגמדים מוצאים מקלט באגדות, צללים כהים פוסים עתת אל תוך הלילה. באור לבן מאחורי דלתות כבדות, שם בבתים גבוהי קומה, העיר סגורה עלה. חוזלך ברח, חוזלך ברח, הלילה הוא אפל כל כך. עיבוב סיגריה שם בחושך מרדי, מתוך היער האפל הזה. וסינדרלה ממתינה לגמדי, וברחוב רובל צחת ליד כל פתח. מתוך בתים גבוהים הגמדים כולם, פתאום באים אחד אחד אל סינדרלה. כי סינדרלה היא האגדות כולם, כי אין אחת באגדות אשר תנמה לה. חוזלך ברח, חוזלך ברח, הלילה הוא אפל כל כך, הלילה הוא אפל כל כך. שומר נפשו נמלט, שומר נפשו תמיד, כי אין בעיר מקלט ואין ברחמים. חוזלך ברח, חוזלך ברח, והם חומקים אחד אחד מתוך היער. רק סינדרלה עוד ניצבת במקומה, כשהם בורחים לאגדות סוגרים השער. חוזלך ברח, חוזלך ברח, הלילה הוא אפל כל כך, הלילה הוא אפל כל כך. שומר נפשו נמלט, שומר נפשו תמים, כי אין בעיר מקלט ואין ברחמים. חוזלך ברח, חוזלך ברח,
מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
היום אני מארחת את מורן אלפסי קפלן, מייסדת ויו"ר העמותה Holocaust Hero Worldwide. היי מורני.
היי. מורן בוקר טוב,
בוקר
צהריים טובים אצלך.
אז זהו, את מצטרפת אלינו מארצות הברית, אני ממש מעריכה שקמת בשעה כל כך מוקדמת. מה, 7 בבוקר אצלך עכשיו?
כן, 7 בבוקר, בהחלט.
אז איזה
הכי מוקדם שהיה לי עדיין לזה.
אז איזה כיף.
אבל כיף לי להיות כאן איתך.
גם לי, גם לי. תודה רבה על המאמץ. אני אשמח שנתחיל, וקודם כל תציגי את עצמך ותציגי את העמותה.
אז אני מורן, אני במקור מישראל, היום אני ממיאמי. לפני 6 שנים, זה בעצם השנה השישית שלנו, הקמתי, עשיתי את Holocaust Heroes Worldwide, שזה עמותה שבעצם התחילה לזכר סבתא שלי, חשבתי שזה יהיה משהו יותר קטן, יותר נקודתי. סבתא שלי הייתה שורדת שואה, סבתא לאה, מבת ים, והיא הייתה באמת גיבורה מאוד מאוד מיוחדת של החיים. היא הייתה אישיות שהצילה גם 3 ילדות באושוויץ, ובאמת זה התחיל כפרויקט נקודתי וגדל, וברוך השם היום אנחנו... יש לנו פה הזדמנות לעשות הבדל ל-180 שורדים, יש לנו תוכניות שעוסקות גם בלעטוף את השורדים, בלהתמודד עם הבדידות שממש תוקפת אותם בגיל השלישי, המבוגר מהגיל 85 ומעלה, ובנוסף לזה גם להתעסק בתחום החינוך שהוא מאוד מאוד משמעותי, לקחת שורדים לבתי ספר, לקחת שורדים לארגונים, לעסקים, ובעצם לתת להם לספר את הסיפור שלהם, שכמובן זה מאוד 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 שונה מלהיות בישראל, שבעצם נושא השואה הוא טאבו מאוד 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 גדול, ולכולם ברור שהייתה שואה, בוא נתחיל מזה, כן. ולכולם ברור שאנחנו לא משקרים, זה לא ככה פה, זה ממש לא ככה בארצות הברית, אם בישראל זה טאבו ויש לך את יום השואה וכולם סביב זה, בארצות הברית ממש צריך לדפוק על דלתות, וממש יש בכל פעם שאנחנו לוקחים שורד לדבר בבית ספר, יש ילדים או בני נוער או סטודנטים שניגשים ואומרים, עכשיו אני יודע שהשואה היא לא שקר.
וואו.
אז זה כמה זה משמעותי.
אני אשמח רגע לפני שאת ככה ממשיכה לספר על הפעילות של השואה, של העמותה, כי נשמע שבמיוחד בימים אלה זה כל כך חשוב לדבר על זה. אני רגע לוקחת אותך אחורה ורציתי לשאול אותך עוד קצת על סבתא שלך, כי נשמע שהיא הייתה אישה מעוררת השראה, וככה נשמח שתספרי בקצרה את הסיפור שלה, כי היא נתנה לך בסופו של דבר את ההשראה לעשות את הדבר המדהים הזה.
נכון. סבתא שלי. זה מצחיק, אני חושבת שדווקא סבתא שלי היא השורדת שואה שאני מדברת עליה הכי פחות, חוץ מהבאמת ה2-3 משפטים האלה שאני התרגלתי להגיד עליה, אבל היא באמת היא בשבילי היא הלמה, היא נתנה לי את הכוח בעצם לזה. אבל עכשיו את בעצם שאת שואלת אותי על זה, אז אני אומרת, מה עוד יש לי לספר עליה? ואני יכולה להגיד שסבתא שלי הייתה מהונגריה במקור, היא הייתה בשנות ה-20 שלה, בעצם הגיעה לאושוויץ בגיל 21, ההורים שלה כמובן נלקחו לתאי הגזים, האחים שהיו איתה גם בעצם נלקחו לתאי הגזים, חוץ מאח אחד ששרד והיה בצד של הגברים, ושתי אחיות שהתחבו בבודפסט. ואני חושבת שסבתא שלי, הדרך שלה להתמודד עם הקושי המאוד גדול באושוויץ, כי היא תמיד אמרה, הגדר קוראת לי. הגדר קוראת לי זה הדרך של השורדים להגיד שהם חשבו על פשוט להתאבד. כי מי שהיה רץ לגדר היו יורים בו. והדרך שלה הייתה באמת לקחת תחת חסותה 3 ילדות, שהם היו בגילי ה-11 עד 12, והם ביקשו ממנה לקחת אותם תחת חסותה, ובהתחלה היא באמת חשבה לעצמה, את זה אני יודעת, אחרי זה שקראתי דברים שהיא אמרה, וגם חיברתי נקודות, והיא אמרה לעצמה, איך אני יכולה לעזור להם, אני בעצמי במקום מאוד קשה.
אבל בעצם זה שבעצם היא לקחה על עצמה מין משימה, זה היה לה כאילו מין משהו לקום בבוקר, מין משהו שהיא צריכה לדאוג לו, אז היא לא דואגת לעצמה, זה מין כזה, נשמע ככה.
לגמרי. לגמרי, זה מה שנתן לתקווה, בסופו של דבר היא, כמובן הם שיבדו אותם לעבוד ביערות במהלך היום, ובערב היא ביקשה מהשומרים שיתנו לה לתפור להם את הבגדים, לתקן להם את הבגדים כי ידע לתפור, ובתמורה הם נתנו לה בעצם access, גישה לסירים של אותו יום, שהיא יכלה לגרד מהם את השאריות, להחביא את השאריות האלה ולהכיל את הילדות. גם היה לה הבנה, היא גם ידעה דברים מסוימים שאני לא יודעת באמת איך, אבל לדוגמה, בגלל שהם היו מנסרים עצים ביער, אז הם היו... הם ידעו בעצם לשרוף את העצים, בלי שהגרמנים ישימו לב. אני לא יודעת בדיוק איך זה עבד, אבל בסופו של דבר, היא השתמשה בפחם לדוגמה. היא הייתה אוכלת פחם, או מאכילה את הילדות פחם, כדי למנוע קלקול קיבה, או כל מיני מחלות אחרות. אז היא ידעה להשתמש באמת במה שיש, כדי לעזור להם להבריא.
מדהים.
והדרך שאני עד למדתי על זה, זה באמת היה לפני הבת מצווה שלי, שהשבוע לפני הבת מצווה שלי הייתי אצלה בבית, והגיעה ילדה בגילי, ונתנה לה הזמנה לבת מצווה שלה, והיא אמרה לה, אני נורא הייתי שמחה לבוא, אבל אני לא יכולה לבוא, זה הבת מצווה של הנכדה שלי באותו יום. וכשהיא הלכה, היא החזיקה את הברכה, והיא אמרה לי, זו אחת הילדות, זו אחת הנכדות של אחת הילדות שהצלתי בראש.
וואו, מדהים.
עכשיו, וזה באמת היה פעם ראשונה.
וואו, מדהים, מרגש. ומה, בעצם, את הגעת לארצות הברית, בכלל למטרה אחרת, זאת אומרת, לא היה לך, לא תכננת לפתוח עמותה שמתעסקת בשורדי שואה, כשהגעת לארצות הברית. אז מה גרם לך בעצם לעסוק בזה? או לפתוח את העמותה הזאת, ודווקא בארצות הברית.
האמת שזה, את יודעת, לפעמים דברים רוצים אותך יותר משאתה רוצה אותם.
הכל מדויק, זה
ידוע. בדיוק. היום אם אני קוראת פוסטים שלי מ-2012 ו-2010, שאני מדברת על סבתא שלי ביום השואה, השפה או הדרך שאני מתבטאת בה, לא כזאת רחוקה מאיך שאני מתבטאת היום, זה תמיד היה שם. חברים שלי, זה באמת לא מפתיע אותם שאני עושה את זה. אותי זה כן הפתיע, כי לא חשבתי שאני אלך לזה בתחום, בצורה שהיא כזאת מערכתית. ובעצם זה באמת התחיל מהמקום שאני בכלל עשיתי תוכנית שהייתה קשורה להתפתחות אישית, דווקא מהמקום של הקואוצ'ינג, שעשיתי בזמנו ושאני עדיין עושה לפעמים, ובאמת התוכנית התפתחות אישית הייתה נקראת My Family Hero, והמטרה שלה הייתה לעזור לבני נוער למצוא בעצם שיעורים לחיים דרך מודל לדוגמה בתוך המשפחה שלהם. ודווקא כשעברתי את זה, זה מאוד חידד לי ודייק לי כמה הסבתא שלי, שתי הסבתות שלי דרך אגב, גם זאת ממרוקו, שעלתה למעברה, אבל בעיקר באמת הסבתא שלי שהייתה שורדת שואה, והייתי מאוד קרובה אליה דרך אגב, כי היא הייתה חלק מאוד משמעותי בגידול שלי. אמא שלי התמודדה עם בעיות רפואיות, והיא הייתה חלק מאוד משמעותי בגדילה שלי. הבנתי את כמה היא משמעותית, וכמה הרבה מהאופי שלי עוצב על ידי באמת השיעורים שלמדתי ממנה, על פרופורציות לחיים, שזה משהו מאוד גדול שדור שלישי מקבל, על המקום של אפשר ליצור טוב בכל סיטואציה, ובאמת זה נורא דייק את זה. ואז יד הגורל קרה שהלכתי לשמוע שני שורדי שואה מדהימים מדברים בבית חבד, וכשהם דיברו פשוט חשבתי לעצמי, הם שורדים של השואה אבל גיבורים של החיים.
וואו.
והמטרה הראשונית בכלל הייתה לעשות תוכנית חינוכית, שהייתה סביב שיעורי חיים שלהם, ובעצם לקרב אנשים שהם לא יהודים, בעיקר לא יהודים, דווקא כן לשמוע על שורדי שואה, וללמוד מתוך השיעורי חיים שלהם, ולאו דווקא רק הסיפור עצמו, כמו שהוא היה מה קרה בזמן השואה. מפה לשם זה באמת היה הדבר הראשון שגרם לי לרצות לעשות את זה, ויצא שבאמת חברה טובה שלי, חברה שלי התחילה לעשות אירוע לפסח, רצתה לעשות אירוע לפסח לשורדי שואה. אני הצטרפתי, משם זה יצא שהובלתי את זה, והכל מדויק, זה לא קורה סתם. ובאמת אני חושבת שהמקום הזה של החינוך גם הוביל אותנו, הוביל אותי להבין את הבדידות, הצורך בבדידות, ההתמודדות עם הטראומה, גם בגיל 85, גם בגיל 90, גם בגיל 95, ההפך, הטראומה זה הדבר האחרון שנשאר. הדבר האחרון שלא הולך,
שעברו כל כך הרבה שנים, זה שעברו כל כך הרבה שנים, ועברו, ואנשים בנו משפחות, והם עבדו, וחיים שלמים עברו, כן, עברו כבר חמש, זה עדיין נשאר, את רואה את הטראומה נשארת שם, גם בגילאים המבוגרים?
ברור. קודם כל, שורדי שואה באופן, כשהשואה נגמרה בעצם זה לא היה כמו היום. כמעט ולא דיברו על זה, הם גם לא רצו לדבר על זה, חלקם, אני יודעת, בארצות הברית חשבו מי יאמין לנו, מי יאמין לנו, או התביישו, איך לא נלחמנו. בעצם בארץ מה שעשה את השינוי זה משפט אייכמן, ובארצות הברית זה רשימת שינדלר, הסרט.
אבל תחשבי שרשימת שינדלר יצא רק בסוף שנות ה-90, או בתחילת שנות ה-2000.
נכון. נכון, ובארצות הברית כל שורד שאני שואלת מתי התחלתם לדבר על זה, אומרים אחרי רשימת שינדלר, זה נתן להם אישור
שזה בסדר.
שהעולם יאמין להם, כן. לדבר על זה. ואני חושבת שבמקרה הזה, במקום הזה, היום באמת לפחות אחרי אוקטובר 7, יש את המקום הזה שאנחנו מודעים לזה, שאנשים יכולים לדבר על זה. כן. אבל באופן, בלי שום קשר לדבר על זה או לא, הטראומה זה באמת הדבר האחרון שהולך מאיתנו. אז אם השורדים אחרי השואה באמת התמקדו בלבנות את החיים שלהם ולהתחתן ולהביא ילדים ולהמשיך ולנצח את הנאצים ומתעסקו בלבנות מדינה בארץ, בארץ הם באמת היו צריכים לבנות מדינה. הרבה מהם אחרי שהם בכלל עברו את השואה הם הגיעו לארץ ונלחמו.
נכון.
היו חלק מהמלחמות.
היו חלק מפה, מכל בניית הארץ, זאת אומרת, הם השתלבו בתוך כל המערכים הציבוריים לבניית הארץ, רובם, אם זה בקיבוצים, ואם זה בבתי המשפט, ובצבא, ובמשטרה, ובכל המוסדות ציבור, כדי לבנות פה באמת.
בדיוק. לא היה להם את הזמן הזה בכלל לשקוע.
נכון.
ואני חושבת שאצלם זה באמת הגיע בגילאים מאוחרים יותר, או שבאמת נדחק, ואנחנו שומעים הרבה אנשים שמספרים דור שני, שמספרים על ההשפעה של זה, על השקט שהיה בבית, על לא לדבר על זה בכלל, על, 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 על הקושי שזה היה, על הסיוטים בלילה. אני יכולה להגיד לך שמהצד של סבתא שלי, אני יודעת שבתור, כשהתבגרתי למדתי שסבתא שלי באמת היו לה, היא בחרה בחיים, בחרה לעזור, בחרה לעשות, אבל היו לה באמת כמה שנים שהיו מאוד קשיות, קשות נפשית, ובאמת היא התרוממה מהם, ואני יכולה להגיד לך שההיכרות שלי עם סבתא שלי הייתה עם אישה מאוד אופטימית, מאוד חזקה, מאוד חיובית, ועם זאת, בגיל 95, היא הגיעה לחודש האחרון של חייה, והיא רק אז איבדה את ה... את הבהירות שלה, מה שנקרא, היא כבר לא הייתה איתנו, היא פשוט, כשהייתה בבית חולים, היא פשוט צרכה, ובתודעה שלה היא הייתה באושוויץ, את פשוט שמעת אותם צורחת, וכאילו חיה מחדש את הטראומות מהעבר. עכשיו, במקרה הזה היא כבר הייתה במצב בריאותי, שהוא באמת לא היה מצב רגיל, היא כבר באמת הייתה לקראת ימי האחרונים, אבל אני יכולה להגיד לך שהשורדים שלנו היום, שאנחנו הולכים אליהם ומדברים איתם, הרבה מהם אומרים, אני נורא רוצה לשכוח, אני נורא רוצה לשכוח, ואני לא מצליח. אתמול דיברתי עם שורד שואה ואמרתי לו, אני צריכה שתבוא איתי, כי יש ביום שישי אירוע ל-400 תלמידים בפאבליק סקול, ואין לי שורד כרגע לזה, והוא בן 97. ואני רואה אותו נושם, והוא אומר, אני לא יודע, אני לא אספס, הוא אומר, לא, אני חייב לבוא, אני חייב לבוא, אני חייב לדבר, והוא מדבר איתי על למה זה קורה, ואיך כל מה שקורה משפיע עליו, אז הוא אומר, אני חייב לדבר, אני חייב לדבר, אני אבוא, אבל שתדעי לך שאחרי זה מאוד מאוד קשה לי, ובאמת, זה משהו שחי, חי בהם, ובאמת, אני חושבת שאם אנחנו מנסים להשוות את זה לאוקטובר 7, אז באמת אנחנו חייבים לזכור שמי שעבר את אוקטובר 7, עכשיו יש לנו כל כך הרבה אמפתיה עליהם, אבל זה משהו שהולך ללוות אותם לכל החיים.
לכל החיים.
ואנחנו נצטרך להיות שם בשבילם.
כן. יכול להיות אבל שהיום, א', יש מודעות יותר גדולה, וגם יש פחות בושה לספר, וכמובן בכל עידן הרשתות החברתיות, שהכל היה לייב, כל מה שקרה היה לייב, ממש ראינו את הכל קורה, אז אני חושבת, וגם כל העולם הפוסט-טראומה והטראומה, הטיפול בטראומה והפוסט-טראומה התפתח, אז אני חושבת שאולי אפשר יהיה להציל אנשים, בזה שיתפלו בהם הרבה יותר מוקדם, ויתפלו במצב שלהם הרבה יותר מוקדם, מה ש... אנחנו מדברים פה על אנשים שסחבו טראומה, שאף אחד לא ידע גם איך להתמודד עם הדבר הזה, זה היה כאילו, מאיפה זה נפל.
ברור, ברור. קודם כל, תראי, מצד אחד זה נכון, מצד שני אנחנו רואים, ואני כן שמה את זה פה על השולחן, רק שבוע שעבר פורסם באמת ש50 שורדי נובה התאבדו,
כן.
מאז אוקטובר 7.
כן.
אתמול או שלשום ראיתי שבעצם מישהי שהייתה מוקדנית במדה וקיבלה את כל הקריאות, התאבדה גם. אנחנו חייבים רגע לשים על השולחן שיש לנו אנשים שנאבקים בנפשם, בין אם זה שורדי אוקטובר 7 ובין אם זה מילואימניקים, שבאמת חזרו הביתה וחזרו ישר לקסבה של החיים, מה שנקרא, בלי... ואני תוהה כמה באמת תמיכה נפשית הם מקבלים, כמה באמת יש להם את האופציה הכלכלית, זה גם עולה, זה עולה כסף, לקבל את התמיכה הנפשית הזאת. ואני אומרת, כן, בהחלט אנשים יכולים, אפשר להציל נפשות של אנשים, זה
אני
כן.
אני רוצה לשאול אותך באמת, בגלל שהעלית את הנושא הזה של 7 באוקטובר, אני רוצה לשאול אותך, כי היום יש 133 חטופים בעזה, ואנחנו מחכים להם פה בבית, ו... נניח שאני לא בטוחה שיש 133 אנשים חיים, אני לא רוצה להמר במספרים, אבל מי שיחזור, יחזור, וזה... אני לא רוצה לקרוא לזה שואה, כי אני לא רוצה לשים זילות לא בזה ולא בזה, ואני חושבת שיש שני מקרים קצת, לא בדיוק אחד לאחד, אבל בהחלט יש סממנים מאוד מאוד דומים. סממנים של אכזריות, סממנים של חוסר אנושיות, סממנים של משהו שאתה לא ציפית בחיים שיקרה לך, ופתאום קורה באופן טראומטי, וזה גם מתמשך לאורך שנים. ואת כמטפלת היום באנשים שעברו טראומה, שעברו את השואה, איך את רואה את זה? זאת אומרת, אותם אנשים האלה שיוצאים מהשבי, איך את רואה את הטראומה שלהם? כאילו ברספרקטיבה מול אנשים שעברו שואה.
וואו, קודם כל אני אגיד את זה, מבחינת טראומה, כמובן שיש הבדל בין טראומה שקורית לדוגמה בצורה טבעית, כמו תאונת דרכים, או צונמי, או משהו שקורה בעצם בצורה טבעית, לבין טראומה שקורית קודם כל מבן אדם, לדוגמה רצח או אונס, זה יש פה טראומה, בשני המקרים יש טראומה, אבל יש אחד שבאמת שזה קורה מבן אדם, אז אתה גם מאבד אמון באנושות. ואז יש טראומה שקורית גם מבני אדם, בעצם, וגם טראומה מתמשכת, שזה בכלל עוד יותר בעצם נכנס ושובר לך את הנפש, ויושב שם ויוצר כאב על כאב על כאב על כאב. אז אני לא נכנסת למקום של להשוות את זה לשואה או לא, כי גם בשואה באמת היה משהו מאוד מאוד, בעצם היה מערכת שהמערכת נוצרה על ידי המדינה החזקה ביותר בעולם באותו זמן, בצורה כזאת שאפשרה להם מהמקום של גם לרצוח אנשים, עד למקום של להשתמש בשיניים שלהם, שמשני זהב שלהם, לתכשיטים. זאת אומרת, המערכת הייתה מחושבת בצורה כזאת נוראית, שבאמת יש פה משהו בשואה, והוא גם היה מאוד מאוד ארוך, זה היה כמה שנים טובות, שאי אפשר, אני לא חושבת להשוות את זה. עם זאת, אני אקח את זה רגע מהכללי לפרטי, הנפש של בן אדם היא נפש של בן אדם, והנפשות שנמצאות שם בשבי, זה אנשים שאנחנו פשוט נותנים להם למות. אנחנו נותנים להם למות, ואנחנו הורגים להם את הנפש, וכל יום שעובר שם, אנחנו אומרים תמיד שגם מבחינה פיזית, כמובן זה סיכון בשבילם, אבל גם מבחינת הנפש שלהם, כל יום, כל יום,
עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני חושבת שבעיקר מבחינה נפשית. כן.
מאוד. מי שעדיין נמצא בחיים, ההשפעה של זה על הנפש שלו, אני אפילו לא יכולה לדמיין את זה. זה באמת יצריך מאיתנו להתייחס אליהם באותה חמלה ובאותה הבנה, בדיוק כמו לשורדי שואה.
לגמרי. עכשיו, דיברת קודם, הזכרת את, את שתי הבעיות ש, של שמם קמה העמותה שלך, ו, ואמרת, אחת הבעיות זה באמת חינוך, כי בארצות הברית אין מודעות כמו שיש בארץ, ובעיקר אתם עושים את הפעילות בבתי ספר דווקא לא של יהודים, זאת אומרת, לא, של, לא אנשים עם זיקה לישראל או יהודים, והדבר השני זה הבדידות, והזכרת את זה כמה פעמים, את בעיית הבדידות, ואני אשמח ככה שתרחיבי קצת יותר על הדבר הזה, על הבעיה הזאת.
הבדידות היא משהו שאנחנו, שכמובן אנחנו יכולות להבין את זה, אני ואת יכולות להבין את זה, אבל אנחנו לא יכולות באמת להבין את הבדידות של גילאי 85-90, כי אנחנו לא שם, וגם אם כן יש לך פרספקטיבה של הורה או סבא, זה עדיין לא באמת פרספקטיבה רחבה. אני חושבת שלדוגמה, אם אנחנו רואים הורה שמתמודד עם חס וחלילה ילד חולה, או עם מישהו שמתמודד עם משהו קשה, עם מחלה או קושי כלשהו, יותר קל לנו להזדהות. עם הבדידות של מבוגרים מאוד קשה לנו להזדהות, כי בעצם עד שאתה לא מגיע לשם אתה לא מבין את זה, עד שאין זה לא מול העיניים שלך באופן תמידי אתה לא רואה את זה. הם גם נעלמים מהחברה, מה שנקרא, כי הם לא יוצאים, הם לא בפייסבוק, הם לא באינסטגרם, הם יותר קשה להם, יותר קשה להם לעשות כל דבר הכי פשוט שיש. אז באמת הבדידות היא נורא קשה בגילאים האלה.
וגם תוסיפי על זה בטח את מצב הגיל ומצב הבריאותי, ואת זה שהם, כמו שאת אומרת, לא מעורבים טכנולוגית, זאת אומרת, יותר קשה להם להיות מעורבים טכנולוגית, אז בטח זה עוד יותר מקשה את הבדידות, כי היום אנחנו הפכנו להיות מין עולם טכנולוגי כזה.
בדיוק, תראי, גם טכנולוגית, מן הסתם, אני דווקא חושבת, טכנולוגי יותר מקשה על הלוגיסטיקה, על הביוקרטיה,
כן.
על לקבוע תור לרופא,
כן.
על להבין מה אני צריך לעשות בבנק, אוקיי? אבל מעבר לזה, יש באמת את הקושי, קודם כל זה אנשים שמתמודדים עם קושי רפואי, עם כאבים, עם עייפות, וזה משפיע. זה משפיע גם על המצב רוח שלהם. זה משפיע על הקושי הפשוט של ללכת למפגש משפחתי, או מפגש עם חברים, או לצאת החוצה ולהכיר אנשים. זה גיל שבו כבר הרבה אנשים שלך, שהיו חברים שלך, בעצם נפטרו, הם כבר לא סביבך, הם לא פה. ובנוסף לזה, אם יש לך משפחה, אז הרבה פעמים הם עסוקים בדברים שלהם, ובשבילם רגע לעצור את החיים, זה משהו שהוא לוקח הרבה מהם. ואם אין לך משפחה, אז בכלל, לך תכיר ולך תפתח בגיל הזה, ולך תקשר, כשקשה לך לתקשר. זאת אומרת, צריך הרבה חמלה במקום של רצון באמת להתחבר, ובאמת רצון להקשיב, ובאמת רצון להיות שם בשבילם. מהבחינה שלנו
בנית, בנית איזשהו, זה המיוחד בתוכנית שלך בעצם, שאת בנית מערך מיוחד שעוזר להם עם הבדידות.
נכון, בנינו מערך של שבטים, זה נקרא תוכנית שבט, שבה באמת אנחנו יוצרים קבוצה של 4-5 מתנדבים סביב כל שורד, ויש לנו מערכת מאוד מיוחדת to keep them accountable. יש לנו מערך תמיכה, אנחנו ממש עושים את זה ביחד איתם, ואנחנו מחליפים גם מתנדבים, ואנחנו מוסיפים מתנדבים, והמטרה שלנו היא באמת ליצור מערכת תמיכה, שהיא מאוד 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 הוליסטית, סביב כל שורד. לכל שורד יש באמת את הצוות שלו, את השבט שלו, שאנחנו מגדילים או מחליפים או משנים אותו כפי שצריך, אבל ההסתכלות היא באמת שמערכות יחסים, זה משהו שהוא גורם האושר העיקרי בחיים. היה מחקר של הרווארד, ואני מזכירה את זה פה, ואולי באמת זה אחד הנקודות החיוביות היחידות שנזכיר את האוניברסיטאות היום בארצות הברית. היה מחקר בהרווארד של מערכות יחסים, על מערכות יחסים. זה המחקר הכי ארוך שהיה אי פעם בהיסטוריה, והוא באמת ליווה אנשים מגיל ילדות, הם עדיין עושים את זה דרך אגב. גיל ילדות עד שהם נפטרו, ואת הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם, והוא מצא שמערכות יחסים, זה דבר שאחראי ליותר מ-50% מהאושר של בן אדם, יותר מהכסף שלו, יותר מכל דבר אחר, מהמקום שהוא גר בו, זה מערכות היחסים שיש לך. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי הרבה אנשים שאנחנו אומרים להם את זה, חושבים, אוקיי, הם גורמים להם להרגיש טוב, מחממים להם את הלב, זה נחמד. אבל אני חייבת להגיד שזה כל כך הרבה יותר מזה. קודם כל, יש את המקום הלוגיסטי בעצמו. כשיש לך בן אדם מבוגר, שקשה לו לעשות מהלכים, לקבוע תור לרופא, להבין מה הוא צריך, לחפש דברים, לקנות דברים, זה שיש לך מערכות יחסים חזקות, עוזר לך.
יש לך מקרה של שורד או שורדת שבעקבות התוכנית שבט, בעקבות זה שיתפו את האנשים, המצב שלה השתפר?
וואו, יש לנו כל כך הרבה, באמת, ברוך השם, באמת יש לנו כל כך הרבה במקום הזה, אבל אני יכולה לתת לך דוגמה אפילו הכי בסיסית שיש, שורד שואה שהיה לו באמת, שהגיע לגיל שהיה לו את השבט כמובן, והגיע לגיל שהוא קצת פחות, הוא עדיין תפקד, אבל פחות היה מודע או מבין. וכל פעם שהשבט, מישהו מחברי השבט בא לבקר אותו, הוא אמר לו, אני רוצים להביא לך משהו לאכול, אתה צריך משהו, לקנות לך משהו? לא, 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 יש לי אוכל, יש לי אוכל, יש לי אוכל. וכשהם פתחו את המקרר, הם ראו תפוח אדמה וביצה, איזה שתי עגבניות, ממש מקרר ריק. והם ידעו לעשות סיכרון עם עצמם, להבין שבאמת יש פה בעיה, כי כל פעם שמישהו בא, הם רואים שאין לו אוכל, אין לו כבר את ההבנה מתי הוא צריך לעשות קניות. המשפחה שלו לא גרה בפלורידה, היא גרה במדינות אחרות, והם הצליחו באמת ליצור קשר עם המשפחה, ליצור מצב כזה שהיה תקשורת עם סופר קשר פה, וכל שבוע היה לו משלוח של אוכל. מקרה נוסף שהיה, זה באמת היה, אני אקח אפילו את אותו שורד, באיזשהו שלב הוא היה צריך לעבור לבית אבות. בהתחלה העבירו אותו לבית אבות, והשבט עזר להעביר אותו באמת לבית אבות שנבחר מרחוק על ידי המשפחה, והשבט שהיה שם ובא לבקר אותו כל הזמן ראה שזה בית אבות שהוא פשוט קמל בו, לא מאושר, קשה, בוכה. כמובן שהבית אבות לא יגיד את זה למשפחה, כי יש לו את האינטרס שהוא יישאר שם, והמשפחה לא הייתה שם כדי לראות את זה, כי הם לא, זה היה זה גם בזמן קוביד, והכל היה עדיין סגור, ובאמת בזכות השבט, המשפחה הבינה שיש פה בעיה, והיא הוציאה את השורד הזה, והשבט עזר גם למצוא באמת אנשים שיכולים להיות שם ולטפל בו באופן מקצועי, ואני חייבת להגיד שזה היה ממש הצלת הנפש של הבן אדם הזה, לראות באמת את המצב, את המקום שלו הנפשי, ולדעת להוציא אותו ממקום שהוא לא טוב בו.
אז אני מתארת לעצמי שכדי שזה יקרה, זה בטח תהליכים ארוכים, זאת אומרת, אתה לא בא לשבת לשלושה חודשים, אתה בטח נשאר עם אותו בן אדם שנים.
נכון, נכון. מבחינתנו הצלחה, קודם כל, כדי להיכנס לזה, זה מינימום התחייבות של שנה, אבל אני יכולה להגיד שרוב המתנדבים באמת נשארים מספר שנים, אם לא עד שהשורד נפטר, שזה בהכשרה שאנחנו עושים, אנחנו גם אומרים שמוות זה ממש חלק מההתנדבות הזאת. זה לא משהו שאנחנו מפחדים ממנו, זה גם משהו שהוא בשבילי היה תהליך להבין את זה, שהמוות במקרה הזה הוא בלתי נמנע, הוא יקרה. עכשיו יש לנו את הזכות לעשות הבדל בשנים האחרונות, לתת סיום חיים ראוי, סיום חיים שהוא משמעותי, בעיקר לשורדי שואה שמתמודדים עם הטראומה, אני חושבת שכל הקשישים, כל בן אדם צריך את זה, אבל במקרה הזה של שורדי שואה שמתמודדים עם הטראומה, שעברו כל כך הרבה, שבאמת נשארים בסוף חיים עם, 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 עם ויזואלית, עם, במקום שהם רואים את מה שהם ראו בזמן השואה, לקבל את זה, זה פשוט לעשות את מה לעשות, to do the right thing with them, כאילו לעשות את מה שנכון בשבילם, לעשות משהו שהוא נכון.
אני רוצה לשאול את השאלה, כי זה נראה לי מאוד משמעותי, כאילו, הרי אתם עמותה, אז הכל בהתנדבות, אבל אני שואלת את עצמי, תוך כדי שאני שומעת אותך, למה יותר קל לך לגייס? זאת אומרת, קל יותר כסף לגייס כסף בשביל מזון, או יותר קל לגייס אנשים שיבואו להתמודד עם הדבר הזה? כי נראה לי, זאת אומרת, ההיגיון אומר לי שבטח יותר קל לך לגייס כסף מאשר אנשים. אבל אולי אני טועה.
זה תלוי, תראי, יותר קל לגייס, אני לא אגיד שזה הקושי, אני חושבת שבאמת בנינו מערך מבחינת האנשים, שהוא מאוד מאוד, בנינו את זה בצורה שהיא אמורה לעשות את ההתנדבות הזאת קלה לאנשים שהם עסוקים. אז בגלל הדרך שבנינו את התוכנית הזאת, אז קל להרבה אנשים להצטרף. ובעצם עם הזמן אתה צריך באמת לדאוג שהם עושים את זה בצורה הנכונה, שהם באמת גם מקיימים את המסגרת, את ההתחייבות הבסיסית מאוד שיש להם, אבל היא כן התחייבות של השיחה בשבוע, ביקור בחודש, כן לוודות שזה קורה, להחליף, להכניס, אבל זה באמת משהו שאני חייבת להגיד שיש לנו קהילה מדהימה, ואנשים עם לב רחב, ו... כשהם רואים מקום שקל להם להתנדב בו, ושהם יכולים לעשות בו הבדל גדול, הם מצטרפים. מבחינת, אני אגיד את זה לגבי הכסף, שכן קל יותר לגייס כסף לאוכל ספציפית, מכל הדברים האחרים. זאת אומרת, לאנשים יותר קשה להבין, נגיד, תהליכי חינוך, או תהליכי הכשרה למתנדבים, או החשיבות של מערכת יחסים, או החשיבות של באמת שיהיה את המערך להכניס יותר מתנדבים, להכשיר אותם, לתת מערכות יחסים, זה יותר קשה לנו להבין כמה זה משמעותי. אני חושבת שגם אם נסתכל עם אוקטובר 7, כמה אנשים רצו לתרום את הכסף, את הבגדים ואת האוכל, וכל כך הרבה נזרק בסופו של דבר, והשאלה היא אם עכשיו אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, איך אנחנו יכולים לעזור להם טווח ארוך, זאת אומרת, לקחת בן אדם שבאמת מתמודד עם הטראומה של אוקטובר 7, ולעזור לו לעמוד על הרגליים, לעזור לו לחזור לעבודה, לחזור לו להתמודד עם זה נפשית.
כן, לגמרי.
זה משהו שאנחנו צריכים להבין בתור תהליך.
אני חייבת לקחת אותך לימינו אלה, כי קורה בארצות הברית פשוט האנטישמיות שם גואה. ונכון שאת לא באוניברסיטה, ונכון שזה קורה בעיקר בקולומביה ולא בפלורידה, אבל אני חייבת לשאול אותך אם בכל זאת מה שקורה שם משפיע עליכם באיזושהי צורה?
קודם כל כן. ארצות הברית בנויה ככה, זה לא רק קורה בקולומביה, זה קורה ב-LA, וזה קורה בניו יורק, וזה קורה בבראון, וזה קורה בכל האוניברסיטאות אליט, וזה קרה בייל, וזה קרה בהרווארד, ברמה כזו או אחרת. אנחנו בעצם רואים שזה גדל וגדל, אני חושבת שבשומר חומות ראינו את זה כבר פורץ, ואז זה הפסיק, כי שומר חומות באמת היה יחסית קצר, ועכשיו אנחנו רואים את זה ממש בצורה דרסטית. אני יכולה להגיד לך שזה מאוד מאוד משפיע, מאוד מאוד מדיג.
את מרגישה את זה? זאת אומרת, היום את כיהודיה, מרגישה שאת הולכת ברחוב, את הולכת בפחד, את צריכה להסתיר סממנים יהודים, כמו מגן דוד או כיפה?
קודם כל להסתיר לא, כאילו, בטח לא אני, אם בעיקר מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להיות גאים במי שאנחנו, אבל אני כן יכולה להגיד לך שיש את המחשבה, יש את הפחד, ואז יש את ההחלטה, אני חושבת שאנחנו עברנו כל כך הרבה כעם, שאנחנו מחליטים להיות גאים במי שאנחנו ולא להסתיר. אבל אני יכולה להגיד שאני ובעלי ספציפית, כן עברנו התקפה אנטישמית, מילולית, בשבת שלפני יום כיפור, כן עברנו את זה ברחוב.
זה עוד לפני זה עוד לפני 7 חודשים, זה לפני יום כיפור.
נכון, ואני יכולה להגיד לך שביום, בראש השנה האחרון, באירוע ראש השנה האחרון, הגיעה אליי שורדת שואה עם פלייר, עם צלב קרס, שהיא מצאה מחוץ לבית שלה, ואמרה, אני לא יודעת מה לעשות עם זה, אני מביאה את זה לכם, קחו את זה ל-FBI.
וואו, והיום את רואה את הדברים האלה גם קורים?
מה אני רואה?
את רואה את הדברים האלה קורים גם היום? זאת אומרת, עברו 7 חודשים, אני חושבת שזה היום אמור להיות יותר חמור מזה, לא?
היום זה יותר... קודם כל, היום זה יותר חמור. אני חייבת להגיד שאני גרה בפלורידה, שזה יחסית מדינה שבאמת, שאנחנו ברי מזל שבאמת יש פה קהילה יהודית מאוד חזקה, ויש פה מושל גם שדואג למקום הזה, שהוא מה שנקרא על זה. אבל עם זאת, עדיין זה משהו שנגיד באורלנדו, את רואה כל הזמן, את רואה מצעדים של נאונאצים שקורים. אז זה לא יפתיע אותי. אם זה יגיע גם לכאן. אני מקווה שלא, אבל זה לא יפתיע אותי. אני יכולה להגיד שזה מפחיד, אבל לא מפתיע מה שקורה. וגם צריך להבין שארצות הברית זה מאוד שונה. זה, גם אם זה נגיד אוניברסיטת קולומביה, או LA, או ניו יורק, הילדים של פלורידה נוסעים, בסופו של דבר כשהם מצטרפים לאוניברסיטאות, הם עוברים מדינות, הם עוברים לאוניברסיטאות שונות, וזה בלי שום קשר, כל... לא משנה מאיפה הם גרים, כאילו מבחינתנו כל סטודנט יהודי עכשיו שעובר את מה שעובר, אנחנו איתו, זה מצב שאנחנו לא חשבנו בחיים, ואני אומרת את זה עליי, אני אומרת את זה גם בשם השורדים שדיברתי איתם, ובשם נראה לי כל אמריקאי יהודי, לא חשבנו שנראה תמונות כאלה בארצות הברית אי פעם.
כן, זה ממש... וצריך לדעת. זה ממש לא נורמלי, אתה מסתכל על זה ואתה לא מאמין שאנחנו מדברים פה על ארצות הברית ב-2024, זה פשוט מטורף.
אנחנו מדברים על ארצות הברית, אנחנו רואים את, ארצות הברית לא יודע דברים כאלה, בעצם היה לנו פה את תור הזהב בארצות הברית לקהילה היהודית, זה משהו שהוא בשבילנו, פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה בצורה הזאת, אבל צריך להבין כמה דברים, קודם כל, באמת להבין את החשיבות של מה שקורה פה עם האוניברסיטאות, כי זה לא רק אוניברסיטה וזה לא רק סטודנטים. בעוד 5 שנים הסטודנטים האלה יהיו אלה שיושבים במועצות עיר, הם יהיו אלה שיושבים בתפקידים כלשהם בסטייט בעצם, הם יהיו אלה שיושבים בבית נבחרים, בקונגרס, בסופו של דבר הם יגיעו לשם, זאת אומרת הדור הזה הוא בסופו של דבר מה שינהיג. ואנחנו באמת חייבים להבין שהתהליך שאנחנו רואים היום זה לא משהו שקרה משום מקום. זה משהו שבעצם, אם נקרא מאמרים, אז נבין שהם תכננו את זה משנות ה-90. הם תכננו את זה מהתנועות הפלסטיניות, הם תכננו את זה באמת משנות ה-90, הם הסתכלו על הסאמר קמפ שלנו, על המועדונים שיש לנו באוניברסיטאות, על המערך תמיכה שיש לנו בעצם בעולם, שפיתחנו כקהילה יהודית, והם אמרו, יהיה לנו את זה, ויהיה לנו את זה יותר טוב ויותר גדול, כי אנחנו הרבה יותר מהם. והם לקחו את זה כמרתון לטווח הארוך, והם עבדו על זה. הם עבדו על זה ממש, ואנחנו, אני אגיד לך איפה נכשלנו, נכשלנו בלהעריך את העבודת רגליים שה-BDS עשו, שארגונים קטנים אחרים עשו, כי הם עשו במשך שנים, זה לא התחיל רק מסושיאל מדיה, הם עשו עבודת רגליים בתוך אוניברסיטאות, הם נכנסו למועדון אחר מועדון, קלאב אפטר קלאב באוניברסיטאות, ויצרו להם גרעין בכל אוניברסיטה, שבעצם התחיל להציס את זה סביבו. כמובן שיש גם את קטר, שנהייתה אחת הפאונדריות הכי, כאילו, הם אחד המממנים הכי גדולים.
אז שכסף לא חסר, אני אומרת, כסף לא חסר.
follow the money, באמת, follow the money. הקטר היא המממנת הראשית, המממנת הכי גדולה של אוניברסיטאות אליט בארצות הברית, בשנים האחרונות. אני לא חושבת שהאינטרס שלהם הוא נקי, מה שנקרא. אז אנחנו יכולים להבין שיש פה הרבה, יש פה הרבה תכנון, מה שאנחנו רואים. זה לא סתם שבאוקטובר 7, תוך יומיים אחרי אוקטובר 7, היה להם כבר שלטים, שאני יכולה להגיד לך שבתור ארגון, כשאני רוצה להדפיס שלטים, אני צריכה להעביר את ה, אפילו פרקטית, אני צריכה להעביר את החומרים מהמעצבת קרבית, לעצב את זה לוקח זמן, להעביר את זה לבית דפוס לוקח זמן. הם קיבלו שלטים ענקיים, שכבר הכל היה מוכן, היה מרקטינג מושלם לזה.
יש משהו שאנחנו יכולים לעשות? כן. יש משהו שאנחנו צריכים לעשות, או שאנחנו כמדינת ישראל או כישראלים יכולים לעשות כדי לשנות משהו?
תראי, אני חושבת שמה שאנחנו עושים היום, הדבר הראשון שעולה לראש זה להישאר מאוחדים. באמת, להישאר מאוחדים, להבין שאנחנו, כמה שקשה לנו אחד עם השני, אין לנו אלטרנטיבה. אין לנו אלטרנטיבה, גם אם אין, באמת נראה לנו הבן אדם הזה הוא מהחלל החיצון, עדיין, באמת, בסופו של דבר, כשזה מגיע לבוטום ליין, רק אנחנו שם אחד בשביל השני, ותמיד נהיה שם אחד בשביל השני. ואני חושבת שזה דבר אחד, להישאר מאוחדים. ודבר שני, באמת ללמוד, כל אחד ללמוד איך להגיב בסושיאל מדיה. לפעמים אני רואה אנשים נכנסים למריבות עם פרו-פלסטינים בתגובות, והם לא מבינים שכל מה שהם עושים זה רק להרים את הפוסט למעלה, למעלה, למעלה. כי אתה בעצם כשאתה מגיב, אז ככל שיש יותר תגובות, ככה יותר אנשים רואים את זה, ובדרך כלל אנשים שתומכים בפרו-פלסטינים גם ככה, כי איך, ככה הם סידרו את האוליגמרים. ולעומת זאת, אנשים שכן מדברים למען לישראל, אני רואה שאנחנו פחות עושים לייקים, פחות מגיבים. זאת אומרת, צריך ללמוד באמת את החוקים של הסושיאל מדיה. אני חושבת שהדבר השלישי שאנחנו יכולים לעשות זה להמשיך להיות גאים ולדבר על זה. ולדבר על זה גם עם האנשים שהם, שאני אומרת את זה לקהילה שלנו פה, הישראלים, לדבר על זה לא רק עם היהודים והישראלים, לדבר את זה גם עם האנשים בעבודה, לדבר את זה גם חוצה. to stand up, to speak up, וכל אחד לפעול בדרך שהוא יכול. יש כאלה שזה בשבילם לפרסם בפייסבוק, ויש כאלה שיש להם את היכולת באמת לעשות שינויים חוקתיים.
אז כל אחד במקום שלו.
כל אחד במקום שלו, ואני חושבת שבאמת יש... אני, זה בדרך כלל, כשאני רואה חדשות, אני מאוד לוקחת דברים בפרופורציות. זאת אומרת, את יודעת שהתקשורת מנסה להגדיל כל דבר, לעשות מעכבר פיל בהרבה פעמים, ובאמת לקחת דברים בפרופורציות. אני חושבת שפה זה מצב הפוך. אני חושבת שפה באמת יש פה מקרה חירום, יש פה צומת דרכים, מה שאנחנו רואים זה לא משהו קטן. גם אם עכשיו המלחמה תיגמר וזה ישכח, זה עדיין שם, המפלצת עדיין שם. ואני יכולה להגיד לך שזה מאוד מדאיג אותי מה שקורה באילינוי, לדוגמה, מה שקרה אתמול באילינוי, שהם הגיעו להסדר בתוך האוניברסיטה עם המפגינים, שבעצם ההסדר היה שיהיה להם נציגים בוועדות שלהם להשקעות, זאת אומרת לבחון את ההשקעות בכלל בישראל, אם המטרה שלהם היא להפסיק את ההשקעות של האוניברסיטה בישראל, לבנות מרכז מוסלמי, לתת יותר מלגות לפלסטינאים, שהדבר המשמעותי זה באמת הכוח שלהם בתוך הוועדות למנוע השקעות בישראל, זה שבעצם הם משתמשים באלימות והם משתמשים בדרכים שהן לא מקובלות, אז לא היה פה יד קשה שעוצרת אותם ואומרת, זה לא מקובל. אתה לא יכול לעצור תלמיד יהודי מלהיכנס לאזורים מסוימים באוניברסיטאות, זה לא קורה, אנחנו לא ב-1935.
מורני, אני חייבת להגיד לך שהגענו לסיום, לצערי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ואנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, ואנחנו רואים שדווקא היום, כשאנחנו מתקרבים ליום השואה, אנחנו רואים דווקא היום את האנטישמיות יותר מתמיד חזקה, שזה מאוד מאוד מפחיד. אז, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת אלינו, תודה רבה שככה באת וחלקת גם הפעילות הנפלאה שאת עושה בעמותה שלך, וגם על כל השיחה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת הזאת. תודה רבה יקירה שהייתי פה איתנו. בהצלחה, תמשיכי לעשות חיל וישר כוח.
תודה לך יקירתי. תודה ששמת את זה, את הנושא הזה באמת כעיקר, שהיה לך חשוב להביא את זה לאור. ואני מאחלת לנו שנשמע בשורות טובות, אמן. ושהחטופים שלנו יחזרו, אמן. ושנדע ימים טובים יותר ורגועים יותר.
אמן.
ושיום השואה הזה באמת, אני חושבת שיש פה משהו מאוד מיוחד, הוא שונה מכל ימי השואה האחרים.
אני מסכימה איתך, גם אני מרגישה ככה. אז באמת שיהיה לנו רק בשורות טובות. תודה, הכירתי, תודה רבה.
תודה לך.
בעוד כמה ימים נציין את יום השואה, אני רוצה להעביר מסר, מי שמתחבר אני אשמח שתעדדו את זה הלאה. משחר ההיסטוריה, אף אחד לא אוהב אותנו היהודים, לא סתם בכל דור ודור קמו צוררים להשמידנו. אנטישמיות לא התחילה היום. להיטלר הייתה תוכנית למגר את כל היהודים בכל העולם באשר הם. לא משנה האם היו יהודים דתיים, חרדים, חילונים, מתבוללים, זה לא משנה מה הייתה השכלה שלהם, האם הם היו עשירים או עניים, האם הם היו יהודים גרמנים או פולנים או לובים. הקריטריון היחיד שקבע, היותם יהודים. בשביל לאוקטובר, החמאס לא עניין מי חושב מה, מה הדעה הפוליטית שלו, האם הוא תומך בממשלה או נגד הממשלה, האם הוא חילוני או דתי, החמאס בא להרוג משום שאנחנו ישראלים. ויום השואה זו תזכורת שמה שיש לנו לא מובן מאליו. מדינת ישראל זה נס, כדאי שנשמור עליו. יש לנו פה בעצם שעון מעורר לאהבת חינם לפני שיהיה מאוחר מדי. תודה רבה למורן אלפסי קפלן. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר רעם, המשך יום נעים וסוף שבוע מעולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה.
כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, בגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, מרחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. הכי זורחות היו כאן, הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר. רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היום, היום הזה ממש, אני כבר לא...